בפסוק נחזור לפסוק י' עסקנו בפסוק י' בפעם הקודמת והראינו שהוא מרכזי ופרעו הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. זה מה שכתוב. עכשיו הסברנו שלפי פשט הכתובים יש איזה קושי שהרי בני ישראל אינם אלה שאמורים בתוך האומה להתיירא. מי שאמור להתיירא זה העם. שהרי על העם נאמר פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. בעוד שעל בני ישראל נאמר מפורש וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כך שזה מובן מה יש להם להתיירא. כאשר מגיע צבא, הרי הם מוכנים להילחם. למה ויראו מאוד? מתוך דיוק הכתוב ראינו שבעצם הפחד איננו מפני הצבא המצרי. אלא, כי אז היה צריך להיות כתוב, והנה מצרים נוסעים, או המצרים נוסעים, אבל אפשר להגיד גם מצרים נוסעים אחריהם. כתוב כאן מצרים נוסע, אז אם מדבר על מצרים בתור ישות קולקטיבית. כלומר, היסוד הרוחני של האומה המצרית, או בלשון חזל, מה שנקרא שר האומה, או מה שראינו לפי הפרשנות שהסברנו פעם שעברה, הכוונה, התפקיד שממלאת מצרים בתוכנית האלוהית של ההיסטוריה. וכאן בעצם אפשר לומר מצרים במקרה הזה זה הקדוש ברוך הוא. כן? כי הרי מה הוא מלאך? מלאך אינו אלא רצונו של הבורא. ואם יש ויכוח בשמיים, וזה מה שמשתמע כאן, שבעצם יש ויכוח מטאפיזי בבית דין של מעלה בין השר של ישראל לבין השר של מצרים, בין התוכנית של הבורא ביחס להיסטוריה הישראלית וההיסטוריה המצרית, אם כן, אפשר לומר, הוויכוח הוא פנימי בתוך האלוהות. ועל יסוד זה הסברנו את הפסוק תדבב, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה זאת אומרת, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך, כי אני נתון עכשיו בתוך התלבטות כביכול. מובן? ולכן, ההכרעה איננה יכולה לבוא על ידי התערבות מלמעלה, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח שבני ישראל יצאו ממצרים בבוא הזמן, הוא הבטיח את זה לאברהם, אבל כאשר הדבר יוצא אל הפועל, הוא צריך לצאת ידי חובת כל הצדדים, והיינו גם ידי חובת הנוסחה של המוסר. יש כאן בעיה מוסרית שמתוארת במדרש במילים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מפני מה אתה מציל את אלו מפני אלו? או יותר נכון, מדוע? מפני מה אתה מאבד את אלו מפני אלו? זהו הקושי. כלומר, יש איזה בעיה של צורך לברר את, כלומר, להטות את הקף של הזכויות המוסריות לטובת עם ישראל. זה רק מלמטה? זכויות זה בא רק מלמטה. אתה יודע, זה מסכן עם השאלה שלך היא מאוד מעניינת, כי המילה זכות בעברית של ימינו קיבלה משמעות הפוכה ממה שהיה לה בימי קדם. בימינו כשאומרים יש לי זכות, למשל זכויות האדם, זכויות הילד, זכויות העובד, זכויות האישה, זכויות הגבר, זכויות, לא יודע, כל מיני זכויות שיש. הזכויות מובנות בתור מגיע לי ככה. זאת אומרת, אני פה בעולם הזה, עצם היותי זה מקנה לי זכות. זאת אומרת, מגיע לי, תן. העמדה הנפשית שמעודדים דרך האמירות האלה זה, לך תיקח. תפתח את עצמך לקבל. זה עמדה, הייתי אומר, גסה מבחינה מוסרית. משהו כזה, בדיוק. לעומת זה, בעברית העתיקה, כשאמרו זכות, התכוונו למשהו בדיוק הפוך. כשאמרו, על פלוני יש לו זכויות, הכוונה שהוא עבד קשה. כלומר, הוא התאמץ. הוא עשה משהו כדי לזכות בדבר. נגידנו, הוא מילא את חובתו, ולכן יש לו זכויות. יש לו חובה להמשיך את הזכויות, נכון, יפה. ביות שבימינו, כפי שיערת בצדק, זה שיש זכות אבות, זה נחשב לחובה. כן.
כן. בכל המקומות שבהם יש זכויות לחובות, זה עושה כחובות וזכויות. חובות וזכויות החייל, קודם כל עושה את החובות, אז זוכר לזכויות.
לא, חובות וזכויות החייל, זה אומר שיש לו חובות בלי קשר לזכויות. יש לך זכויות, מה שלא יהיה. יש לך חובות, מה שלא יהיה. זה אדיש אחד לשני. לעומת זה, בתורת משה אומרים, אם יש חובה, יש גם זכות. אם יש מילוי החובה, אז יש גם זכויות. בלי זה, אז לא. סליחה, כן.
אני לא מבין למה בדיוק בנקודה הזאת, כמו שהוא עומד מול השאלה המוסרית הזאת, הרי יש לו כל המגמה, כל יצא מצווה, כל המכות, כאילו כל הוא כבר מחר, אדם
עושה, לא... יפה. אתה שואל שאלה שהיא די קרובה לדברים שדענו בהם, בשיעור הקודם, אני רוצה לחזור על זה. לכאורה, מה קרה שהקדוש ברוך הוא פתאום נזכר להתלבט? הרי כבר מראשית ההחלטה להוציא את ישראל ממצרים, יש כבר החלט, הוא בחר כבר בעם ישראל. כבר בפרשת שמות, ופרשת בעירה, פרשת בו, כלומר, בעשר מכות. אז אחרי שבעצם מתברר שעם ישראל צריך לצאת ממצרים, פתאום נזכרים. כן? אותה שאלה, אפשר לשאול לא רק על הקדוש ברוך הוא, אלא גם על פרעו. אם פרעו השתכנע על ידי עשר המכות שעם ישראל מגיע לו לצאת, אז מה פתאום הוא נזכר עכשיו שאולי יש איזושהי בעיה וצריך לרדוף אחריהם? מה, למה אתה אומר שיש הבדל?
בעצם מצפה מקדוש ברוך הוא התנגדות אנושית שמתחדדת.
אתה צודק, אבל אתה צודק שלא צריך לצפות מהקדוש ברוך הוא התחרטות, אבל אני אומר גם מפרעו לכאורה לא צריך לצפות. כי פרעה הוא, כפי שלמדנו, אדם מאוד מאוד ביקורתי, מאוד הגון מבחינה אינטלקטואלית, וכשהוא מברר דבר, הוא מברר אותו עד הסוף. אז לכן, מה? כן, כן, ברור. אז התמיהה, הייתי אומר, היא כפולה. תמיהה על פרעה, עוד יותר גדול על הקדוש ברוך הוא, נכון? כן, מה אתה אומר?
אולי ניתן לומר שהחובות הם בחלק התחילי, והזכויות הם בחלק
הסגולי. מה זה קשור לנושא?
בעניין שכאילו אתה צריך לזכות בזה, הרי זה כל שאלה, מה פתאום השאלה בשלב הזה?
אתה רוצה לענות על השאלה של עמית? איך לא הבנתי?
אני אומר, באופן הזה שבו, יש פתאום עכשיו שאלה שהיא בעצם לא בזמן, היא יכולה, עד עכשיו נעשו ניסים ונעשו, וזה צריך להמשיך את המהלך, פתאום יש שאלה, האם יש שרו של מצרים, שרו של ישראל גבה, וכאילו לכאורה יש בזמן החלק, אם אנחנו הולכים לפי זכות אבות והבטחה לאברהם.
כן, אבל השאלה שעמית שואל, מדוע עכשיו דווקא? זאת אומרת, מה קרה שדווקא בקריאת ים סוף, כלומר, פה כשהם עומדים על הים, פתאום השאלה עולה? לכאורה את זה. אבל למה זה עכשיו הקיטרוג? זה השאלה. למה לא לפניכם? למה לא, למשל, בזמן מכת הרבה? כן. מה? אני רוצה לענות על זה. אני רוצה לענות. על פי עיקרון שעסקנו בו פעם שעברה, הסברנו את זה לגבי פרעה, זה נכון גם לגבי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה בעולמו שתי מדרגות שונות של קדושה של עם ישראל. הוא נגיד את זה כלשונו של הרב קוק, למה שאני אגיד את זה בלשוני. הוא אומר את זה יותר טוב. היה פה פעם. יש פה אגרות ראייה חלק ב'? באגרות ראייה, חלק ב', של הרב קוק. בעמוד קופ"ו, זה בתוך איגרת תקנה מפורסמת. איגרת תקנה היא איגרת שבה דן הרב קוק עם יהודי גדול, הרדב"ז. הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, שהיה תלמיד חכם עצום, בעל מראה הפנים על התלמוד הירושלמי, והוא התווכח עם הרב קוק על הנהגתו בהרבה דברים, לגבי היתר המכירה של הקרקעות בשמיטה וכדומה, ויש לו גם ויכוח על היחס של הרב קוק אל הציבור החילוני. והרב יעקב רדב"ז אמר שזה לא יכול להיות כל ההתנהגות הזאת כלפי הציבור החילוני, המקרבת, הידידותית, בגלל שאנחנו מתפללים כל יום, שלוש פעמים ביום, שהם ילכו לאבדון, בברכת המינים. אז איך אתה מקרב אנשים שאנחנו שלוש פעמים ביום מתפללים על אובדנם? עד כאן דברי הרדב"ז. הרב קוק קונה לו בהרחבה, באמת בעריכות גדולה. בתוך הדברים הוא מסביר לו נקודה עקרונית. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, עם ישראל הוא עם קדוש, יש לזה שני מרכיבים. האחד הוא סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור לו בצדקתך וגומר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, וייתם לסגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש, פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. כלומר, אני קדוש ככה. לא עשיתי שום דבר בשביל זה. זה נתון. אני קדוש מטבע לדתי. זה נקרא סגולת ישראל. והשני הוא העניין בחירה. כן. נכון. נו. האם יש מעלה בדבר שלא טרחתי בו? זה השאלה של השואל. כן? זה שאלה... השאלה אם יש לי מעלה בזה שיש בי... בזה שיש בי דבר שלא טרחתי בו. נכון. שאלה גדולה. כדי לענות על השאלה הזאת צריך ללמוד את איגרת רש פ' ג'. בסדר? שם הרב דן בהרחבה בזה. איך יכול להיות שמייחסים לי זכות בדבר שלא טרחתי בו? לכאורה. זכות אבות. שם הוא דן על המושג של זכות אבות בכלל. יש תשובות, אבל אני מציע שכעת לא נעסוק בזה. מה שאומר הרב, אם כן, יש לי מעלה עצמית. והשני הוא, עניין בחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. זאת אומרת, אם אעשה מעשים טובים ואני אלמד תורה, אני קונה שכבה של קדושה נוספת, שהיא קדושת הבחירה. אם אני חז... מה? הבחירה. יש או סגולה או בחירה. אם חז וחלילה אינני עוסק בתורה ואינני עוסק במעשים טובים, אותה שכבת קדושה לא קיימת. בסדר? יש לנו שכבה סגולה, שכבה שנייה, בחירה. החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. כלומר, יוצא לפי הדבר הזה, שאם אני עוסק בתורה ובמצוות, אני מגלה אצלי שני דברים. גם את הבחירה, אבל גם הסגולה שהייתה גנוזה, גם היא יוצאת לפועל. וכאשר אני עובר עבירה, אני מפסיד שני דברים. גם הקדושה של הבחירה שיכולתי לקנות, וגם הסגולה, אף על פי שלא נעלמת, לא מתגלה. אז זה, עכשיו, מתי יש יותר דומיננטיות לסגולה ומתי יותר לבחירה, זה תלוי לפי הדורות. זה מה שהוא אומר כאן. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב היעלם ולא ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. יכול להיות גם, כן. כן, כן, אז שזה יותר עיקר. וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק, אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. ובעקבה דמשיכה, כלומר כשמגיע הזמן של הגאולה, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא התוכן של זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה. כלומר, אם תשאל, באיזה זכות קמה מדינת ישראל? תשובה, אנחנו לא מחפשים את הזכות, אנחנו מחפשים את הברית. והברית, שכמו שהוא קראת איתנו, מחייבת אותו כביכול, לתת לנו את מדינת ישראל בבוא הזמן. לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו. המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות, כן? כן, זה בדיוק מה שהוא אומר.
אבל הוא אומר שזה לא מתגלה רק על ידי תלמוד תורה.
כן, זה בפרט. אבל בהנהגה של הדור בכללו, אז לפעמים יש הערת הסגולה, ולפעמים יש הערת הבחירה. כן. לא, הם לא תלויים זה בזה, זה בדיוק העניין. לא אמרתי שלגמרי לא, בכוזרי ראינו שיש איזשהו קשר, אבל זה קודם כל היסוד. עכשיו, בואו ננסה להבין ביציאת מצרים מה היה. ביציאת מצרים, ההחלטה של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל, כפי גם שהרב קוק אומר כאן, זה מכוח הסגולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, הבטיח לתת להם את ארץ כנען, לא נתן להם, הוא נותן לבניהם, לכן הוא מוציא אותם ממצרים. כלומר, זה מחייב אותו כביכול, משפטית, כלומר, אין לאן לזוז. לכן עם ישראל חייב לצאת ממצרים. עכשיו, מה עם הצד של הבחירה? גם הוא צריך לצאת אל הפועל, כי צריך שהבחירה תסייע את גילוי הסגולה, וזה מה שעמד לדיון בקריאת ים סוף. אלא שכל זמן שישראל לא יצאו ממצרים, השאלה של הבחירה לא יכולה לעמוד על הפרק. נכון, אני? זאת אומרת, כל זמן שישראל לא יצאו ממצרים בפועל, אי אפשר לבוא אליהם בטענות מצד הבחירה כלל וכלל. בגלל שכאשר האדם משועבד לזולתו, אין לו אחריות על עצמו. זאת אומרת, כל ה-10 מכות בררו את סגולת ישראל, את הזכות שיש לישראל לצאת מכוח הסגולה, לא מצד הבחירה. ולכן, עד אז השאלה לא עמדה על הפרק. רק אחרי 3 ימים של הליכה במדבר, 3 ימים זה הזמן שבו הזהות העצמית מתעוררת, הבחירה מתחילה להתגלות, ולכן באותה שעה פונה שר של מצרים למעלה ואומר, מה אם שאלת הבחירה? 3 ימים זה הזמן שצריך כדי להתרחק מדבר. כן? זה המהר"ל מסביר. כן, דרך שלושה ימים. המהר"ל מסביר ככה שהמספר 3 הוא מראה על ריחוק מוחלט. כי למשל, אם אתה שם נגיד קוביה, ועל גביה עוד קוביה. הקוביה העליונה היא עליונה, אבל היא עליונה ביחס לתחתונה. אז יש לה עדיין יחס אל התחתון. הקוביה השלישית היא עליונה מצד עצמה, שגם אם תסיר את הקוביה האמצעית, היא תישאר עליונה. מובן? או אם תסיר את הקוביה התחתונה, גם היא אז תישאר עליונה. זאת אומרת, הנבדלות היא בשלושה. כן, בבקשה.
למדנו, אני חושב שאחד הסיבות שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל לצפות לפני יציאת מצרים, הפסח, המצה, ולנסות להרגיל אותם למצוות, לעשות אותם חביב לקדוש ברוך הוא, שיהיה להם זכות לצאת, כי היה איזושהי בחירה או משהו, לפני יציאת מצרים, היה איזושהי רצון
נקודש
פה הוא שאנחנו
נבחור
במצוות, ואז
הוא יכול לגאול אותנו. כן, אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, מה אתה בכלל מדבר שלא הייתה בחירה לפני יציאת מצרים? הנה, הם עשו קורבן פסח, והם עשו ברית מילה, כלומר, והם קשרו את השה במיטה וכדומה. אם כן, אתה רואה שהיה צריך שיהיה להם איזה קצת זכויות כדי שיהיה אפשר שיצאו. אז מה אתה מדבר על זה שרק כשפרעו הגיע אל שפת הים עמדה שאלת הזכות? הנה, כבר היו זכויות מקודם. עד כאן שאלתך. אתה רוצה תשובה? תשובה. מעשה ברית המילה וקורבן פסח זה לא היה זכות כדי לצאת. אלא זה היה הזכות של הפרט כדי שהוא יחליט לאיזה היסטוריה הוא שייך. כלומר, כל אחד ואחד מישראל באות השעה יכול לבחור האם הוא שייך להיסטוריה של מצרים או להיסטוריה של ישראל. ברגע שהוא שוחט את הקורבן, הוא בזה החליט להיות שייך להיסטוריה הישראלית ולא למצרית. אבל רגע, זה עוד לא מסביר מדוע עם ישראל ככלל יוצא. זה מסביר מדוע אני כפרט שייך לאלה שיוצאים. אבל למה הכלל שלי, כלומר למה הכלל של האומה, מגיע לו לצאת? זה בכלל עוד לא עמד לדיון, מובן? נכון, נכון, ודאי. כלומר, כל הזכויות שמדובר עליהן לפני יציאת מצרים, זה זכויות של הפרט. וזה דווקא דבר מאוד מעניין, שהיה רגע אחד בהיסטוריה, שבו הפרט יכול היה להחליט אם להיות שייך לכלל הזה או לכלל הזה.
זה גם שתי מצוות שמקיימים אותן.
וזה מה שאומרים לרשע. הרשע הרי רוצה להוציא את עצמו מן הכלל, בהגדה של פסח. אומרים לו, שמע, זה מאוחר מדי. אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל עכשיו אתה לא שם, אתה כאן. אז אתה נגאל בעל כוחך. אז חבל שאתה עושה בעיות. כי בסוף בכל זאת תיגאל. כן? אבל הוא מזכיר לו, נכון, מה שאתה מרגיש שהיית רוצה לצאת מן הכלל, זה בגלל שאתה מרגיש שהיית רוצה להיות שם. אילו היה שם. מובן? כן. מה קרה? מה לא הבנתי? תחזור על השאלה כולה, בבקשה. ומה הייתה הזכות המוסרית בקריאת ים סוף? אני עוד לא אמרתי מה הייתה הזכות המוסרית. אתה הבנת ככה שאני אמרתי שיש פה זכות? אמרתי שיש פה שאלה מוסרית. כלומר, ברגע...
זה דבר מוסרי, עצם ההליכה, זה הדבר המוסרי.
לא, ההליכה מראה על העצמאות שלי. אני הולך מדעתי. מאותה שעה אני נשפט. איך אני מתנהג? מי אני? זה השאלה שעומדת על הפרק. אבל צריך זכות. מה הזכות? אנחנו עוד לא למדנו. כן.
הוא אמר
שהרשע,
הוא נחשב, הוא נגל בעל כוחו. נכון. אבל
אני חושב שצריך, אבל צריך, כיום צריך זכות כדי להיות חלק מה... בתהליך הגאולה, אבל אתה צריך להגיע לראות את הגאולה עצמה. צריך זכויות, זה אי אפשר כאילו ל... איך אדם רשע יכול להיגאל? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, איך אתה יכול לומר שהרשע נגל בעל כוחו? איך יכול להיות שרשע ייגאל? תשובה, בעל כורחו. זאת אומרת, הגאולה איננה שואלת את היחיד אם הוא מסכים או לא. זה שהוא אחר כך יצטרך לחטוף על זה, לשלם את החשבונות של מידת הדין, אומרים לו, יש לך אובר, תשלם, וכו'. בסדר. אבל לא ייתכן שבעיית צדקותו הפרטית תעכב את התהליך בכללו. בכללו, אמרתי. בכללו.
בכללו. תהיה גאולה בכל מקרה.
נכון, והגאולה היא תהיה למי? אבל סליחה, הגאולה היא למי? ליהודים. אנחנו היהודים של המשיח.
נכון, אבל...
זאת אומרת, ריבונו של עולם בחר בנו, והוא לא שואל אותנו, תגיד, אתה כבר במדרגה, לא במדרגה וכו'.
בתור יחיד הוא לא שואל.
נכון, ולכן אני שותף לגאולה בעל כורחי, ורואה את הגאולה בעל כורחי. אני זוכר שפעם אחת הייתי בחוץ לארץ בתחנת רדיו יהודי. יש שם מקום מתחנות רדיו של יהודי. ושם צריך להבין שבחוץ לארץ יש היום איזה מין טיעון מאוד ערמומי שמסתובב ביחס ערמומי משון...
ערום.
כן, אני אנסה לתרגם. כן, אבל מתוחכם לרעה. כן, נכון. זה מין טיעון ביחס לעלייה לארץ. הרבה רבנים לא מעיזים לומר שהם לא רוצים לעלות לארץ. זה לא יפה להגיד את זה. אז מוצאים איזה שהוא תירוץ. אומרים כאן, לעלות לארץ זה מאוד חשוב. בהחלט מאוד חשוב. אבל צריך להיות מוכן. כן? צריך להיות מוכן, לקיים מצוות. זה מדרגה לעלות ארץ ישראל. מה, כל אחד יעלה? כן? בסופו של דבר זה אומר, אל תעלה. בסדר? מה עם הפרנסה, מה עם הכסף? דוחפים הכל, בסוף המסקנה היא, אל תעלה. אבל אמרו את זה בצורה יפה. כן? אבל זה בעצם אותה תוצאה. ואז שאלו אותי ברדיו, אמרו לי, הרב שרקי בא מארץ ישראל, מה אתה אומר על הטענה ש... אמרתי, תראו, כשהקדוש ברוך הוא החליט שצריך להוציא ממצרים, הוא לא שאל אף אחד, הוא לא עשה משאל האם אתה מוכן מבחינה רוחנית או לא מוכן מבחינה רוחנית. מי שמוכן לצאת יוצא, מי שלא מוכן לא יוצא. ואז הוא יוצא מההיסטוריה. אז שאלו אותי, טוב, בסדר, אבל אז אולי הציונות טועה בטעות של בני אפרים שיצאו ממצרים לפני הזמן. וחטפו מה שחטפו. אמרתי, תראו, כאשר, זה היה בשידור ישיר על כל צרפת, אמרתי, כאשר הגיע משה וטען שהוא הגואל, אז זה מקום לדיון, האם אתה באמת הגואל, אולי אתה סתם שרלטן, בוא נבדוק אותך. השאלה הייתה לגיטימית. ולכן בדקו אותו בני ישראל. אחרי שהוא הוציא אותם וקרא להם את הים והביא אותם אל מחוץ למצרים, מי שעדיין שואל את זה, זה דתן ואבירם.
זה מי?
דתן ואבירם. אחרי שכבר הייתה גאולה, נגיד, לפני שקמה המדינה, יש מקום לדיון, האם הציונות תצליח, לא תצליח, האם זה הגאולה הזו. אבל עכשיו הייתה הגאולה. אתה עדיין נשאר שם? זה דתן ואבירם. המראיין, אני זוכר, כמעט נחנק, אבל ברוך השם הוא חי. כן, טוב. עכשיו בואו, כן, בבקשה. לא מדויק. למה לא להגיד את זה בלשונו של הרב? הסגולה אינה מתגלה בזמן הזה, אלא לפי המידה שהבחירה מסייעתה. למה? מה לא הבנת? בוא נראה. ברית קרותה היא, אתה עכשיו הבנת? שאין הסגולה מתגלה בזמן הזה, כי אם, הוא כותב בזמן הזה, כי אם, לפי אותה המידה, שהבחירה מסייעתה. לא עצרת אותי בשום שלב.
זאת אומרת שהכל תלוי בעצם בבחירה. הכל תלוי בבחירה.
להוציא אל הפועל זה תלוי בבחירה. בסיוע של הבחירה. ולכן זה בדיוק מה שקרה פה, כשהגיעו אל פי אחרות, זאת אומרת, אל הפתח של החירות, ברגע האחרון יש, האם שילמת אגרה? כן? זאת השאלה. עברת את כל התהליך, כל השרשרת, אבל אגרה שילמת? ואז יש פה בעיה. כן? והשאלה היא, איך פותרים את הבעיה הזאת? וחז"ל אומרים לנו כך, ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. על הים. זאת אומרת, תבין לי מה שקורה. יש ים סוער מקדימה, יש מאחורה צבא מאיים, מימין ומשמאל יש מדבר מלא נחשים ועקרבים. ואז מה עושים היהודים במצב כזה? מפלגות. כלומר, מתחיל דיון על חומרת השעה. ארבע דעות. לפי מה שאנחנו למדנו, היו כמה קבוצות בעם?
חמש.
חמש. אז חז"ל אומרים, היו ארבעה דעות. איפה הדעה החמישית? עוד מעט תראה. כת ראשונה אמרה, ניפול לים. מה זה ניפול לים? נתאבד. כלומר, כיוון שאנחנו רואים שהמפעל שהתחלנו בו לא יכול להמשיך, אין לנו ברירה אלא לפרק את המפעל. ננהל מדיניות של התאבדות. כן? מדיניות אובדנית שבה כל הנכסים שהיו לנו עד עכשיו, הכל, יאללה, מוכרים, נותנים. זה יביא למשהו, לא יביא לכלום. אבל זהו, אין מה לעשות, הווה נפנה את האנרגיה שלנו לאנרגיה של פירוק. כן? הללו אמרו, ניפול לים. ניפול זה לא מסירות נפש.
אבל מצד שאנחנו ממשיכים לבטם גם האלוקית, הקדוש ברוך הוא דחק אותנו לפינה מסוימת בנקודה הזאת, כי אנחנו לא... הבאת אותנו לפה, אנחנו ממשיכים.
כן, אבל זה לא נכון. עכשיו, הקטע השנייה אמרה, נחזור למצרים. מה זה נחזור למצרים? יש לי בן דוד באמריקה, אני אעבוד אצלו במוסך. יש לי אח שנמצא בפריז או בלונדון. שם אני אמצא עבודה, אני אשתלב בקהילה. אין בעיה. זה מה שאמרו, נחזור למצרים. שלישית אמרה, נלחם. נעשה מלחמה. כן? יש לנו טנקים, עוד לא עבדו כל התקוות. יש לנו כוח הרתעה, אטומי, כל מיני דברים אפשר לעשות, אנחנו ניכנס בהם. כלומר, אנחנו נראה להם מה זה. טם טם. כן, מה? ואלה אמרו, נתפלא.
איפה זה כתוב עליו?
מובא בירושלמית תענית. דף כף. תת, אני חושב. תסתכל גם בתורה תמימה על הפסוקים, על הפסוקים האלה, אתה תראה. זה כתוב שם. כן? מה זה הקטע הרביעית? אמרה להתבלל? אין כוחנו אלא בפה. אני זוכר לפני כמה שנים, כשהתחילה האינתיפאדה האחרונה, אז הייתה מצוקה גדולה בעם, וראיתי מודעות גדולות, שהיה כתוב עליהן כך. בגדול, שורה ראשונה, אין כוחנו אלא בפה. אחר כך. בעקבות המצב הקשה שדם ישראל נשפך כמים, אנו הולכים לשפוך את שיחנו לפני הקדוש ברוך הוא אצל האבות הקדושים במערת המכפלה. יש אוטובוסים, נא להביא תהילים, שופרות וכו' 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 וכו'. ובסוף היה כתוב בגדול עוד פעם, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. זה מעניין. ההקבלה, כן? שורה ראשונה, שורה תחתונה. טוב, אלה אמרו...
זה עוד לא יום עד המכפלה, עדיין צריכים את צהל.
ברגע ש... בדרך חזור אין צהל, אתה אומר. טוב. אז בעצם אפשר לומר שארבע התגובות האלה, מאיפה חזל לקחו שיש ארבע התגובות האלה? זה פשוט מאוד. אנחנו נראה, זה גם כתוב בפסוקים, אבל הייתם עושה הגיוני. כלומר, ברגע שאתם מגיעים למצב של לחץ, אתם תראו את ארבעת התגובות האלה. פשוט מאוד. שתי תגובות של נסיגה, או שתי תגובות של עידוד. אבל זה בעצם אותו הדבר. כן? התגובות של הנסיגה, או אובדן, או ללכת אחורה, והתגובות של עידוד זה או כוח הזרוע, או כוח התפילה. כלומר, זה שהאדם מוכן להילחם בשעת לחץ, מובן מאליו. או להתפלל בשעת לחץ, גם כן מובן מאליו. כלומר, אם תשימו לב, אף לא אחת מארבע התגובות האלה מקנה זכות. כלומר, אין לי זכות מיוחדת בזה שאני מתפקד כפי שמצופה ממני לתפקד במצב ההוא.
המלחמה
עשויה את הזכות? לא, לא. כי תלוי מתי מלחמה מקנה לך זכות. אם אתה לחוץ אל הקיר, לא. מה יעשה אדם שלחוץ אל הקיר? אין לו ברירה אלא או להילחם או להתפלל. זאת אומרת, אם זה נגיד יש כמה אופציות ואפשר לדחות, ועכשיו אתה יוזם את המלחמה או יוזם את התפילה, יש זכות. אבל כשזה הגיע למצב הקיצוני שאין לך ברירה, אין פה זכות. ולכן גם, כפי שקראינו בפסוק תדבר, אומר השם אל משה, מה תצעק אליי? זה לא עוזר. איך אומר הזוהר? אשתה לב הוא עידנה דצלותה. זה לא הזמן של התפילה. אלא בעתיקה תליה מילתה. טוב, מה זה בעתיקה תליה מילתה? זה צריך להבין את לשון הזוהר, אבל זה לא עוזר להתפלל. אז מה עושים? עכשיו בואו תסתכלו בפסוק י' ג' בפרק י' ד' פסוק י' ג' ויומר משה אל העם אל תיראו. חזל אומרים לאלה שאמרו ניפול לים, אמר להם התייצבו. וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. זאת אומרת, זה התייצבו, תעצרו את התהליך, קודם כל. יש תהליך של התפרקות, קודם כל, התייצבו. אחרי זה נדבר. אבל תפסיק לעשות שטויות. כן? לא תחזיר את הרגל אחורה, בבקשה. לא ליפול לים. כן? וראו את ישועת השם. אלה שאמרו, נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אלה שאמרו, נילחם, אמר להם... משה. אמרו לחזור למצרים. אלה שאמרו נילחם, אמר להם, השם יילחם לכם. ואלה שאמרו נתפלל, אמר להם, ואתם תחרישון. נשתוק, בבקשה. לא להפריע עם התפילות שלה. אז מה עושים? בעצם מי שהציל את המצב זה הכת החמישית. ואתם רואים שיש פה הקבלה בעצם בין חמש הכיתות שאנחנו לומדים עליהן, לבין חמש הכתות שלמדנו שלשום עליהן. כן, שלושת האלה הנקראים העם, ושני אלה הנקראים בני ישראל.
החמישית זה עם
המורל? החמישי אני עוד לא אמרתי. מה הם עושים? לא, החמישית ביוצאים זה, כן, יוצאים ביד רמה. כן, ביד רמה. ואומר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מי זה בני ישראל כאן? זה אחת מחמשת הכיתות. נכון? מי זאת? זה, חזל אמרו, זה בעצם היה אדם אחד. נחשון בן עמינדב. מה עשה נחשון בן עמינדב? לפי אחת הגרסאות במדרש, יש בזה שתי דעות. בגמרא במסכת סוטה יש שתי דעות, מי נכנס לים. אבל לפי הדעה המקובלת, נחשון בן עמינדב נכנס למים, לא על מנת למות. אלא הוא נכנס למים על מנת לפתוח את הים. זהו, יש לו אמונה, אבל אמונה במה? בנצחיות האומה. זאת אומרת, יש פה מעשה, מתוך אמונה, או נגיד את זה אחרת, מה שעושה נחשון בן עמינדב, הוא קובע עובדות בשטח. כלומר, הוא ממשיך את הכיוון של המאורעות, לאן שצריך. זה פסוק תדבב. דבר אל בני ישראל וישאו, כלומר, יש אחד מהם, נחשון בן עמינדב, שהוא מחליט, אני פותח את הים, כן. בגלל שהוא מבני ישראל שיוצאים ביד רמה, בגלל שהוא במדרגה הנשמתית הזאת, של הערה כזאת, שהוא יודע בדיוק מי זה עם ישראל. נכון, נכון, נכון. הוא מבין שלא ייתכן שההיסטוריה תיעצר. אני אביא דוגמה. בעברית מודרנית, אגב, משתמשים בביטוי נחשונים, כדי לתאר אנשים שקופצים לפני הדור, כן? שהם הולכים לאן שצריך ללכת. היה דוגמה לזה לפני 130 שנה. הייתה קבוצה של כמה עשרות סטודנטים, בילו, כן? קראו להם בית יעקב לכו ונלכה, בילו. כן. הייתה קבוצה של כמה עשרות סטודנטים מרוסיה, שהתאספו בחרקוב, אחר כך הגיעו לאודסה, ובאו כדי להקים פה יישובים בארץ ישראל. כמה חבר'ה ככה, אלה, זה למד פילוסופיה, זה למד רפואה, וזה למד מוזיקה, צעירים וצעירות כאלה שבחיים שלהם לא נגעו במקוש, מגיעים לארץ ישראל, לפלסטינה של אותם הימים, ואומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר אל מולדתו. מיליוני יהודים נמצאים באירופה ואמריקה, איזה 30 חבר'ה אומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר לארץ. מה שמעניין זה שהם צדקו. זאת אומרת, הם פרצו את הפריצה ההתיישבותית שבסופו של דבר הביאה להקמת המדינה. זאת אומרת שיש תמיד איזו קבוצה, היא קטנה מאוד, אבל היא מתה את הקף של ההיסטוריה. במוזניים, אפשר לומר, של הזכויות, מוסיפים את תוספת הזכות הנדרשת באותה שעה, כדי להכריע את ההיסטוריה.
אבל יכול להיות גם הכיוון ההפוך, שיש קבוצות מאוד קטנות שמכירות לרעה, בכל גורל של הארץ.
נכון, אבל גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שזה יקרה. כלומר שהקבוצה תימצא.
הקבוצה הטובה או הקבוצה?
הטובה, הטובה, זה מה שכתוב. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך כי אני בעצמי בהתלבטות, אותה התלבטות מוסרית, אבל יש לי יצאה טובה. אני מעוניין שאתם תזכו. לכן אני במעדלת האחורית מוסר לכם טריק. דבר אל בני ישראל וישאו.
ומה זה עשה בעצם?
מה? זה פתח את היד.
עדיין עלה לו עובדי עבודה זרה.
כן, אבל עלה לו עובדי עבודה זרה וגם עלה לו עובדי עבודה זרה. זה מתכזז. יש כיזוז. עבודה זרה מול עבודה זרה. עכשיו מה עושים? מעשה אחד. איך אומר הרמב״ם? לעולם ידון האדם את עצמו כאילו כל העולם כולו, חציו חייב וחציו זכאי. אני עושה זכות אחת, מתי את כל העולם כולו לזכות. זה הזכות של האמונה. אבל לא אמונה תיאורטית, אמונה שמה עשית? זאת אומרת, גם על הרגליים שלו להיכנס למים.
הרב, אם הים לא היה נבקע, עכשיו אני אדבר יוצא החוצה?
אם הים לא היה נבקע,
אז מה?
אם הים לא היה נבקע, אז עם ישראל היה מושמד.
השאלה מה יוצא החוצה מהים?
אם הוא היה יוצא החוצה מהים?
כן. כי אתה אמרת, הרב אמר שהוא נכנס, שלא ננתנו.
נכון.
והמים כבר הגיעו לו לאב.
נו, אז מה?
אם באותו רגש בכל הכל אתה אמר, יוצא החוצה, הבורח?
איפה אני יודע?
סוחה מתחת למים.
מאיפה אני יודע?
נו, אז מה?
מאיפה אני יודע? אני, בוא נעזור לך משהו, לא, סליחה, יאיר, אני אגיד לך משהו. אני לא יצירתי. אני רק יודע ללמוד. זאת אומרת, מה שכתוב אני יודע. מה שלא כתוב, מה היה קורה אם. אני לא יכול לדעת, אין לי מקורות.
אבל זה חשוב לדעת.
זה חשוב מאוד לדעת, אבל לצערי אני לא יכול לספק לך את הסחורה.
אז מה נעשה?
אז תחפש את זה מישהו אחר. טוב.
שנייה רגע. אני אסביר למה השאלה כל כך מזה, בגלל שאם אולי היה מוסר את ה... אם לא הייתה לו אמונה של מסירות נפש גם, ודאי נשאר באותה רמה של לא כבר בזרה, ואין פה את המעשה הנוסר.
ברור שיש פה מסירות נפש.
למה?
כי זה מסוכן להיכנס למים.
אבל הוא נפש שלא על מנת למות.
לא, ברור שלא על מנת למות, אבל הוא מחליט שהולכים לשם, למרות שעל פי הטבע, המעשה הזה צריך להמית אותו.
זאת אומרת, כן. ההבדל בינו לבין אלה שרצו להתאבד, כן, זה שהוא הייתה לו תקווה שזה לא יקרה, והם היו
דרך שפה סיפור. נכון, הוא האמין שהיו לו תהיה. כן, מעניין הדבר הזה. יש בגמרא, במסכת סנהדרין, תיאור של מה שהולך להיות לעתיד לבוא. כן, הצרה הגדולה, שבה הקדוש ברוך הוא יאמר, הללו מעשי ידיי, והללו מעשי ידיי, מפני מה אני מאבד את אלו מפני אלו. והגמרא מסבירה, היינו דאמרי, אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשה, ראית ונפיל תורה, ואזיל ושדלה, סוסיה באוריה. זה בארמית. את רוצה תרגום לעברית. כן, רץ ונפל השור, והלך והעמיד סוס באבוסו. באבוסו, באבוס שלו. מה?
מה זה אבוס?
אבוס זה המקום שבו שמים את האוכל לסוס או לפר, לשור, כן? זה מין מקום כזה, זה מין קופסה כזאת, שם שמים את כל האוכל של הסוס. אז רץ ונפל השור, והלך והעמיד לו סוס באבוסו.
מה נמשל?
לא הבנתם, אמרתי את זה בעברית. אה. טוב, אז בואו נקרא, אני רוצה לקרוא לכם את הפירוש של רש"י לדבר. בסנהדרין, דף צדיק ח' עמוד ב'. איי, איי, השס המלית מושלם. אני אקרא לכם את רש"י בעל פה. רש"י קודם, אז בלי ספר. מה זה המסכת הזאת שם? זה לא טוב. טוב, אז רש"י כותב שם שיש בעל בית שיש לו שור. הוא מאוד אוהב את השור שלו. עכשיו תגידו לי, למה משמש שור? לחרישה. כן, לחרוש. ומה עושים לשור? נותנים לו גם אוכל, נכון? כי בלי שהוא יאכל, לא יוכל לעבוד. זאת אומרת, מגיע לו כשכר על עבודתו, מגיע לו גם אוכל. יום אחד השור רץ, שובר את הרגל. לא יכול לעבוד. טוב, אז בינתיים, אי אפשר גם, גם הוא לא יכול לעמוד כדי לאכול באיבוס. אז מה עושים בינתיים? מי חורש?
הסוס.
מי אוכל באיבוס של השור? הסוס. אומר רש"י, שבעל הבית חביב עליו שורו ביותר, ולכן הוא לא רוצה להעמיד שם את הסוס. אבל עכשיו אין ברירה, הוא שם את הסוס. אחר כך מתרפא השור, אחרי כמה ימים, חוזר לעבודה, וקשה לו, לבעל הבית, להוציא את הסוס אחרי שהוא העמיד אותו שם. הוא אומר, לא נעים לי. נכון שלפני כן לא שמתי אותו באיבוס, אבל עכשיו, מה, אני אוציא אותו? לא נעים, הוא התאהב באיבוס, הוא משוכנע שזה שלו וכו'. כך, אומר הרש"י, כך הקדוש ברוך הוא. כן, בעל הבית זה הקדוש ברוך הוא. כיוון שחטאו ישראל, כלומר, זה כמובן, השור נשבר, וזה השור, זה הכוח של יוסף, כלומר, הכוח הלאומי, נשבר, נותן את גדולתו לאומות העולם. וכאשר ישראל חוזרים בתשובה ונגאלים, קשה לו להוציא את אומות העולם, לאבד את אומות העולם מפני ישראל. זאת אומרת, מגיע איזשהו שלב בגאולה, כך מדובר בגמר בסנהדרין, שבו הקדוש ברוך הוא נתן מה שהיה שייך לעם ישראל, נתן את זה למישהו אחר. ואז יש בעיה רגשית. מה נעשה? מסכנים, הם אוהבים את הארץ הזאת וכו'. איך נוציא? הללו מעשה ידיי. והללו מעשה ידיי. האח, האבד, אלו מפני אלו. עד כדי כך, אומרת הגמרא, דבר קשה, שבגלל זה רבי יוחנן לא רצה לחיות בזמן הגאולה. אמר רבי יוחנן, יתה ולאח מיני, ואומרת הגמרא שזה על זה נאמר. הוא לא רוצה לראות את זה. ומה הפתרון? להעיף את הסוס. זה לא נעים. הקדוש ברוך הוא לא מסכים. לפי מה שאתה... זאת אומרת, אתה אומר, נעשה מלחמה. נכון? זאת אומרת, אתה אומר, נעשה מלחמה. אבל זה מה שאמר להם משה, שזה לא ילך. אלא צריך להוסיף זכות. מה הזכות? הזכות שלה, מעשים העובדות בשטח, נכון? כלומר, לא, תעשה עוד קרוון, ועוד קרוון, ועוד קרוון, ועוד קרוון, ומקרוון... ומקרוון לתורה. נכון? כתוב, אוהב את הבריות. בסוף מגיעים מהזור. זאת אומרת שאין ברירה, אלא לקבוע עובדות בשטח. כן? טוב. טוב, אחרי זה יש את התיאור המפורסם של... קריאת ים סוף. כן, עכשיו, יש פה בעיה. בעיה. הבה נסתכל לרגע אחד בפסוק כף א'. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה. לפי מה שכתוב כאן, מה גרם לים להתייבש? הרוח. כן, יש רוח קדים עזה כל הלילה, ואיך זה התייבש? רואים שלאט לאט המים, המפלס של המים הולך ויורד, עד שזה מגיע בסוף ליבשה. מה אומר הפסוק בהמשך? ויבקעו המים. ויבקעו המים, זה משמעות אחרת לגמרי. מה זה בקע? שנעשה חתך, חד, וזזו המים. זה לא הרוח. כאילו שהמים נבקעו מעצמם. אם כן, יש פה סתירה בתוך הפסוק בין שני תיאורים של הנס. או שהרוח ייבשה את המים באופן הדרגתי, לאט לאט, או שהדבר נעשה באופן פתאומי על ידי בקיעה, וזה בכלל אותו הדבר. מה אתה אומר? נכון. בקע לגולגולת?
זה עמונה.
שמעת מה שהוא אמר? כן, הוא אומר שבקע לגולגולת זה עמונה. טוב, יפה. לא חשבתי. טוב, בקע לגולגולת הכוונה מטבע בקוע. חצי ממטבע יותר גדול. כן. אבל בואו נחזור לעניין. כיצד? אתה אומר שהפסוק הבא מחזק דווקא את הרעיון שהמים נפקעו, שכתוב המים להם חומה. אבל תחילת הפסוק דווקא הולך בכיוון של הדעה אחרת. והיו בני ישראל בתוך הים ביבשה.
אם בני ישראל זה לשון בין המין הזה, אז הוא נכנס במים, אבל האחרים נכנסו ביבשה.
טוב, האם מציע ככה לשים לב לדבר, כן?
זה הבעיה שבכוח
של הרוח, הבעיה שאנחנו, כן, הבעיה שאנחנו מציגים כזאת, אם זה הרוח, אז הרוח לא בוקעת את המים, אלא הרוח מסלקת את המים באופן הדרגתי. מה שאין כן בקיעה, אין פה סילוק על ידי הרוח, אלא זה משהו פנימי, בתוך המים נעשה פתאום חתך פנימי, והמים זזו. מובן שיש פה סתירה. יכול להיות, אני לא יודע. טוב, אבל כבר נראה שאלה קיימת. יש בגמרא במסכת סוטה, אני רוצה פה להסביר את זה על פי דבריו של הנציב מוולוז'ין. בגמרא במסכת סוטה יש דיון מי נכנס לים ראשון. אז אמרתי לכם שזה היה נחשון בן עמינדב משבט יהודה. אבל בברייתא המובאת שמה דעה אחרת. שהתפתח ויכוח בין שבט יהודה לשבט בנימין. כלומר, עדיין פרעו שם מאחורה עם הצבא, עם הנשק. ליהודים יש זמן להתווכח. ואז שבט יהודה אמר, אנחנו נכנסים לים תחילה. אמרו בני בנימין, אנחנו נכנסים תחילה לים. ויכוח. בסוף, בני בנימין, בלי לשאול אף אחד, נכנסו לתוך הים, והים נבקע. ואז בני יהודה רגמו אותם באבנים, זרקו אבנים על בני בנימין. זה מאוד הרגיז אותם, שהם עושים את הגאולה מעצמם. מה זה צריך להיות הדבר הזה? זורקים אבנים על בני בנימין. שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. פסוק בתהילים, פרק סמכת. כן, זה המזמור שאחינו הספרדים קוראים בחג השבועות. ובכן, כיצד ניישב את הדבר? אומר הנציב מוולוז'ין, הוויכוח היה כזה. בני יהודה ראו שמתחילה רוח קדים עזה כל הלילה. אמרו, יש רוח קדים עזה. זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהגאולה תיעשה בהדרגתיות, לאט לאט. אז אנחנו חייבים, כמעה, כמעה. לכן עלינו להמתין בסבלנות עד שהרוח תגיע לקרקעית הים. ורק אז ניכנס למים. כי הרי רצון השם לעשות גאולה הדרגתית, אבולוטיבית. בני בנימין אמרו, רגע, אם אתה עושה דבר כזה, אז לא תהיה ניכרת הגאולה. ירגישו את, יראו את, את הממד הטבעי שבדבר, ואז יכחישו את הנס, יגידו שלא הקדוש ברוך הוא עשה. לכן אנחנו נכנסים לתוך המים עוד לפני שהים יתייבש, ואז ייבקעו המים, והקדוש ברוך הוא, וכולם יראו שזה יד השם. וזה מה שהם עשו, לכן הם קפצו ראשונה. בני יהודה זה סתר את התיאולוגיה שלהם. לא רק אידיאולוגיה, אלא את התיאולוגיה שלהם. ולכן הם מאוד התרגזו עליהם וזרקו עליהם אבנים. כתבו נגדם חוברות, גינו אותם בציבור וכו'. עכשיו, השאלה היא מה זה אומר הסיפור הזה. זה אומר שיכולה להיות מחלוקת כיצד הגאולה נעשית. ומה יותר טוב שהקדוש ברוך הוא יעשה. אבל דבר אחד ברור. איך שזה נעשה, זה נעשה. לא צריך לסכול את השני בגלל שהוא קידם את הגאולה לא בדיוק כמו שאתה רצית. שלום.